השיעור היום מוקדש לזכותו של יעקב בן דוד ולאה, שתורם כליה נלמד לרפואתו ולרפואת הנתרם בתוך שאר חולי ישראל. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לזכרו של ידיד נעורים של אחד מלומדי השיעור, דדי דוד ארנסט, זיכרונו לברכה, שהיום ימלאו שנתיים לפטירתו, ולבריאות והצלחה למשפחות אדורם, גרוסמן, אייזן ורוזנבלט, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בסוף העמוד הקודם, ונסיים בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים את הנושא של מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, האם אישה נאמנת לומר למי היא התעברה, או שלא מאמינים לה ואז היא נפסלת לכהונה. היום נחלק את הלימוד לגבי זה לארבעה חלקים. החלק השני מובא כאן בדרך אגב, לכן נתחיל בחלק השני בשביל לא להרוס את הרצף, ואז נחזור לחלק הראשון. אז החלק השני מתחיל קצת מתחת לאמצע העמוד, וזה נמשך עד שלוש שורות לפני סוף העמוד, והנושא זה נושא מאוד מרכזי בדיני ספקות ודיני רוב, וזה ההבדל לגבי רוב בין קבוע לבין פריש. מה הכוונה? אז נקדים שאפשר לדבר על שני סוגי תערובות של איסור ויתר. סוג אחד זה כשהאיסור והיתר לא ניכרים. למשל, התערבבה לי חתיכת חלב בתוך חתיכות של בשר, ואני לא יודע מה זה מה, אז כאן האיסור והיתר לא ניכרים, אז לכן מדאורייתא פשוט הולכים לפי הרוב, ואם יש רוב בשר, כל התערובת כשרה. זה כשהאיסור והיתר לא ניכרים, שם ברור שהולכים לפי הרוב. אבל מה קורה במצב כזה שהאיסור וההתר ניכרים? רק השאלה שלי זה האם מה שיש לי ביד הגיע מהאיסור או הגיע מההתר? למשל, הדוגמה שהגמרה מביאה כאן, אם יש בעיר 10 חנויות של בשר, חלק של בשר טרפה, ויש לי ביד בשר מאחת מהחנויות, ואני לא יודע מאיפה. זה מצב שבו האיסור והיתר ניכרים. כלומר, אני יודע מה החנויות הקשרות ומה החנויות הלא קשרות. אני פשוט לא יודע אם הבשר הזה שיש לי ביד הוא מחנות קשרה או מחנות טרפה. במצב כזה יש הבדל בין קבוע לבין פריש. כלומר, אם למשל מצאתי את הבשר מחוץ לעיר, וברור לי שזה הגיע מהעיר, רק אני לא יודע מאיזה חנות, זה נקרא פריש. כלומר, הוא פרש מאזור החנויות, ואני לא יודע מאיפה, אז כאן עדיין הולכים לפי הרוב. זה נקרא כל דה פריש מרובה פריש. אבל אם לא מצאתי את הבשר בחוץ, אלא אני אישית קניתי את הבשר מאחת מהחנויות, ואני לא יודע מאיזה חנות קניתי, אז כאן הספק לא יתעורר מחוץ לאזור החנויות, אלא בפנים, והחנויות האלו הרי הם קבועות במקום. לא זזות לשום מקום, אז זה נקרא קבוע. במקרה כזה, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כלומר, כאן לא הולכים לפי הרוב, אלא מסתכלים על זה כספק שקול. אפילו אם יש 9 חנויות שהם למשל קשר ורק אחת טרפה, עדיין זה כמו חצי חצי. זה הדין של קבוע. עוד פעם, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. עכשיו, על זה נעיר שתי הערות לפני שנתקדם. קודם כל, הערה אחת לגבי מה הסברה של זה, לא ניכנס לזה כאן, נוסיף לזה נספח בסוף השיעור. הערה שנייה, זה שאנחנו אומרים שקבוע זה חצי חצי, זה עוד לא אומר לנו מה הדין. כלומר, זה רק אומר לנו, אל תתייחס לזה כמקרה של רוב, אלא תתייחס לזה כמקרה של ספק. עכשיו, מה עושים בספק? זה תלוי במה מדובר. אם מדובר בנושא דאורייתא, הספק דאורייתא לחומרה. לכן, למשל, במקרה שהזכרנו עם חניות קשרות או טרפות, אז אני אחמיר, כי ספק דאורייתא לחומרה. אבל אם למשל מדובר בנושא של טומאה וטהרה, אז כאן יש לי כלל שספק טומאה וטהרה, זה תלוי איפה זה קרה, ברשות הרבים או ברשות היחיד. גם לא ניכנס לסברה של זה, רק נאמר שאם זה ברשות הרבים זה טהור, אם זה ברשות היחיד זה טמא. אז עד כאן הקדמה לגבי הכלל של כל דה פריש מרובה פריש, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. עכשיו כאן בגמרא רבי זרע אומר שהכלל הזה של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי זה נכון בין לכולה ובין לחומרה. כמו שאמרנו מקודם, שאם זה דאורייתא זה ילך לחומרה, אם זה למשל טומאה ברשות הרבים זה ילך לכולה. ועכשיו הגמרא רוצה למצוא לזה מקורות, והיא עושה את זה בשני שלבים. בשלב הראשון היא רוצה לראות מה המקור של רבי זרע בתנאים, בשלב השני היא רוצה לראות מה המקור של התנאים בתורה. אז השלב הראשון, אנחנו מחפשים מקורות תנאיים לכלל שאמרנו, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז הגמרא מביאה לזה שני מקורות. המקור הראשון זה ברייתא שמזכירה את הדוגמה שכבר הזכרנו, לכן לא נאריך בזה. יש 9 חנויות קשרות ואחת טרפה. אומרת הברייתא את מה שאמרנו, שאם הוא מצא את זה מחוץ לאזור החנויות, אז הולכים לפי הרוב, כי כל דה פריש מרובה פריש, אבל אם הוא לקח מאחת מהחנויות והוא פשוט לא זוכר מאיזה, אז מחמירים, כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכיוון שזה ספק דאורייתא, מחמירים. זה מקור אחד, אבל זה מקור שהוא רק מלמד אותנו על החומרה. עכשיו, מקור שני ילמד אותנו גם על החומרה וגם על הקולה, וזה מקרה של תומה וטרה. המקרה הוא שיש לפני אוסף של נבלות, של צפרדעים ושרצים, נבלה של צפרדע לא מתמת, נבלה של שרץ מתמת, הנבלות האלו לא זזות לשום מקום, לכן זה נחשב קבוע, ואני יודע שנגעתי באחד מהם, אני פשוט לא יודע באיזה מהם נגעתי, אז כאן אומרת הברייתא שזה לא משנה אם יש יותר צפרדעים מאשר שרצים, או יותר שרצים מאשר צפרדעים, בכל מקרה מתייחסים לזה כספק שקול, וממילא אם זה ברשות היחיד זה תמה, אם זה ברשות הרבים זה טהור, כלומר גם הולכים לכולה, ולמה? כי כמו שאמרנו, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז זה המקור לכלל הזה בתנאים. עכשיו, שלב שני, הגמרא רוצה למצוא לזה מקור מהתורה. אז הגמרא לומדת את זה מאדם שהרג מישהו, שהעונש שלו זה מיטת ביתין, ולומדים מהפסוק, והרב לו וקם עליו, שהורגים אותו במיטת ביתין, דווקא אם הייתה לו כוונה להרוג. עכשיו, עד כמה צריך כוונה ספציפית? אז רבי שמעון דורש הרבה כוונה, והוא אומר שאם הוא התכוון להרוג את שמעון והורג את ראובן, זה לא נחשב כוונה, אלא צריך כוונה לאדם מסוים, זה מה שהוא לומד. לעומת זאת רבנן אומרים שבמקרה כזה הוא כן יהיה חייב, אז מה הם לומדים מהפסוק? הם לומדים שאם אדם זורק אבן לתוך קבוצה של אנשים, ויש שם גם גויים וגם יהודים, שאז הוא פטור. עכשיו, בשביל מה צריך את הפסוק הזה? אז קודם כל, עצם זה שאם אדם מתכוון להרוג גוי והורג יהודי, זה ודאי שהוא פטור, ולזה לא צריך פסוק. כי מי שמתכוון להרוג גוי, זה לא ממש רצח ברמה של יהודי, ממילא ודאי שזה לא מספיק כוונה, לזה לא צריך את הפסוק. אז מתי כן צריך את הפסוק? כשהוא זורק על קבוצה של אנשים. עכשיו, למה שם צריך? אז בוא נבדוק. אם מדובר שיש שם רוב גויים, אז מסביר השיטה המקובצת, ההנחה שלנו זה שלמרות שהוא לא התכוון למישהו מסוים, מן הסתם המחשבה שלו נתונה אל הרוב באותה קבוצה. כי מן הסתם זה יפגע במישהו מהרוב. ממילא אם יש שם רוב גויים, אז ודאי שהוא פטור גם בלי הפסוק ההוא, כי הוא התכוון לגוי. אם יש שם חצי חצי, אז אני לא יודע למה הייתה הכוונה שלו, אם לחצי היהודי או לחצי הגוי, ממילא גם כן ודאי שהוא פטור, כי הרי ספק נפשות להקל. אלא מה צריך לומר? צריך לומר שיש שם רוב יהודי, ובכל זאת הפסוק מלמד אותנו שהוא פטור. למה הוא פטור? הרי יש שם רוב יהודי, אז מן הסתם הוא התכוון לרוב היהודי, אלא מכאן לומדים שיש את הדין של קבוע. כלומר, כיוון שאותה חבורה נמצאת במקום אחד סגור, היא נחשבת קבוע, והפסוק בא ללמד אותנו שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכיוון שזה מחצה על מחצה, הוא פטור, כספק נפשות להקל. אז זה המקור שהגמרא מביאה לכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור, שכאמור זה מובא כאן בדרך אגב, עוד מעט נראה למה זה מובא כאן. בכל אופן, מה שחשוב כרגע להמשך השיעור לזכור, זה שכל דה פריש מרו בפריש, ושכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. עד כאן החלק השני, ועכשיו נחזור חזרה אחורה לתחילת הגמרא לנושא המרכזי שלנו בחלק הראשון. אז נזכיר, בדפים האחרונים למדנו על אישה שהתאברה, והיא אומרת שהתאברה על האדם כשר, ולכן היא לא אמורה להיפסל לכהונה. רבן גמליאל סומך עליה, גם כי יש לה טענת בריא, וגם לפי חלק מהדעות כי יש לה חזקת כשרות. לעומת זאת רבי יהושע, באופן כללי לא סומך עליה. עכשיו, על זה אמרנו לפני יומיים בי' ג' עמוד ב', שגם רבן גמליאל וגם רבי יהושע לא מתייחסים לרוב. כלומר, רבן גמליאל שמכשיר אותה הוא מכשיר אפילו אם רוב האנשים מסביב הם פסולים לכהונה, שזה כמובן מצב די נדיר, ורבי יהושע שפוסל, הוא פוסל גם במצב הרגיל שבו רוב האנשים מסביב הם כשרים לכהונה. עכשיו, ברבן גמליאל זה לא כזה חידוש, כי ראינו כבר למה הוא מכשיר, ברבי יהושע זה קצת יותר חידוש, כי הוא בעצם מתעלם כאן גם מהחזקה שלה וגם מהרוב, הוא פוסל לא משנה מה. זה מה שראינו עד עכשיו. היום נראה משנה, נראה מי מסתדרת, ואנחנו נחדש כאן חידוש גדול בדעת רבי יהושע, למה בעצם הוא מתעלם גם מהרוב. אז המשנה מספרת מעשה בילדה שנאנסה ליד מעיין, ולפי הרשב"א היא טוענת טענת בריא שנאנסה לאדם כשר, ובאו לרבי יוחנן בן נורי, והוא אמר שזה תלוי ברוב אנשי העיר. אם רוב אנשי העיר כשרים, אז הילדה כשרה. אם רוב אנשי העיר פסולים, אז הילדה פסולה. עכשיו, על זה מיד מקשה הגמרא, כמי רבי יוחנן בן נורי אומר את זה? הרי אמרנו מקודם שגם רבן גמליאל וגם רבי יהושע מתעלמים מהרוב. רבן גמליאל בכל מקרה סומך על האישה, כשיש לה טענת ברי ויש לה חזקת כשרות, ורבי יהושע בכל מקרה פוסל אותה, ולשניהם הרוב לא משנה. אז איך רבי יוחנן בן נורי אומר שזה תלוי ברוב? על זה מתרץ את הגמרא לפי הרשב"א, שבאמת זה רבי יהושע, וכאן יש תרי רובי, כלומר לא רוב אחד אלא שניים, ובזה גם רבי יהושע מכשיר, ולכן אם רוב אנשי העיר כשרים, אז היא כשרה. מה הכוונה תרי רובי ולמה בזה פתאום רבי יהושע מקל? אז כאן מחדש את הגמרא שלמה בכלל רבי יהושע לא הולך אחרי הרוב? הרי יש לנו כלל שתמיד הולכים לפי הרוב, למה כאן פתאום לא? הרי יש לה גם טענת ברי, גם חזקה, גם רוב לטובתה, למה רבי יהושע בכל זאת פוסל אפילו שיש רוב לטובתה? אלא שבאמת יש עוד מקום שבו לא הולכים אחרי הרוב. וזה מה שלמדנו מקודם בחלק הקודם, וזה כשזה מצב של קבוע. כלומר, אם למשל במקרה שלנו, אם במקום שהאנס היה יוצא החוצה מהעיר ושם תופס אותה, זה היה קורה בתוך העיר, אז היה נחשב מצב של קבוע, ואז באמת היינו מבינים למה הרוב לא משנה, כי כל קבוע כמחצה למחצה דמי. זה אם האנס היה בתוך העיר, אז רבי יהושע היה מובן לנו. למה בכל זאת רבי יהושע אוסר גם כשהאונס היה מחוץ לעיר? הרי יש לנו כלל שכל דפארי ישמרו בפאריש, אלא שמחדש רבי יהושע שיש גזרה על מקרים של כל דפאריש, עתו מקרים של קבוע. ולכן גם במקרה של פריש, רבי יהושע לא מקל כאן אפילו שיש רוב לטובתה. עכשיו, הגמרא מדגישה שזאת חומרה שיש לו דווקא ביוחסין, כי ביוחסין אמרנו כבר, מעלה עשו ביוחסין, אבל בשאר הדברים, כמו למשל במקרה של התשע חנויות, שם גם רבי יהושע מודה שכל דפריש מרו בפריש, שם הוא לא גוזר, הוא רק גוזר ביוחסין, שגם בפריש זה נחשב כמו קבוע ולא הולכים אחרי הרוב. אז זה חידוש בדעת רבי יהושע, למה בעצם הוא לא הולך לפי הרוב. עכשיו, שלב הבא, מה זה תרי רובי, ולמה כאן רבי יהושע כן הולך לפי הרוב. אז קודם כל, מה זה תרי רובי? הכוונה במקרה שלנו שבזמן שבו קרה אותו האונס מחוץ לציפורי, זה היה בימי השוק של ציפורי. כלומר, היו באים הרבה קרונות ושיירות של סוחרים מחוץ לעיר, וממילא יכולת שהאנס הוא או תושב ציפורי או מישהו מבחוץ. והגמרה מעמידה שכאן היה תרי רובי לטובת הילדה. כלומר, גם רוב אנשי העיר קשרים, וגם רוב אנשי הקרונות קשרים. כך שבין אם היא נאנסה על ידי מישהו מהעיר, ובין אם היא נאנסה על ידי מישהו מהקרונות, בכל מקרה רוב הסיכויים שזה אדם קשר. עכשיו, העיר, כמו שאמרנו, נחשבת מקום קבוע. כלומר, אם האונס היה קורה בתוך העיר, אז היה מובן למה רבי יהושע מתעלם מזה שזה רוב קשרים, והוא אוסר. אבל אותם אנשי קרונות, הם לא נחשבים קבוע. כלומר, גם אם האונס היה קורה בתוך אזור הקרונות, זה לא היה נחשב קבוע, אלא זה נחשב כל דפריש. אבל, כמו שאמרנו, רבי יהושע גוזר כל דפריש, עד הוא קבוע. לכן, גם אם האונס היה קורה בתוך אזור הקרונות, עדיין רבי יהושע היה מתעלם מהרוב, כי היה גוזר פריש, עד הוא קבוע. אבל, כיוון שהאונס קרה לא בתוך העיר וגם לא בתוך הקרונות, כאן כבר רבי יהושע גם כן לא גוזר. למה? כי אם נגזור, זה סוג של גזרה לגזרה. כי הרי יכול להיות שהאנס לא הגיע מהעיר, אלא מאותם קרונות, והרי אותם קרונות הם לא קבוע. רק אמרנו שאם האונס היה קורה שם, היינו בכל זאת עושרים לפי רבי יהושע, גזרה, עתו אם האונס היה קורה בתוך העיר. אבל כיוון שהאונס לא קרה בתוך הקרונות, אז אם נניח שהאנס הגיע מאותם קרונות, זה כבר פריש של פריש. כלומר, כל הקרונות נחשב פריש, והאנס שיצא מהם, זה כמו פריש של פריש, עד כדי כך לגזור גם פה עתו קבוע, בזה גם רבי יהושע לא גוזר. עכשיו, נכון שאם האנס הגיע מהעיר, אז כאן לכאורה רבי יהושע כן אמור לגזור, אבל כיוון שיש אפשרות שהוא לא הגיע מהעיר, ושם כבר באמת לא הגיוני לגזור, לכן רבי יהושע לא גוזר. זה נקרא תרי רובי, וכך הגמרא מעמידה את המשנה שלנו, למה רבי יוחנן בן נורי אמר שאם רוב אנשי העיר קשרים, אז אותה ילדה קשרה, הוא אמר את זה לפי רבי יהושע, ומדובר בזמן השוק של ציפורי, שיש שם קרונות של סוחרים, ורוב אותם סוחרים הם גם קשרים לכהונה, ממילא יש לה תרי רובי, ולכן רבי יהושע מקל. עד כאן החלק הראשון, בזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד א', את החלק השני כבר ראינו, לכן נדלג עכשיו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', לחלק השלישי. החלק השלישי זה סוג של סוגיה מקבילה לסוגיה שהרגע ראינו בחלק הראשון. כלומר, כרגע הגמרא כביכול שוכחת שהרגע אמנו את המשנה בתרי רובי, ובעצם מתחילה את הדיון מחדש. מה שהיא עושה זה שהיא מביאה שתי דעות בדעת רב, האם פוסקים כמו המשנה שלנו או לא. רב חיה בר אשי אומר שכן, רב חנן בר רבא אומר שלא. זאת הייתה רק הוראת שעה. עוד פעם, רב חיה בר אשי אומר שכן, רב חנן בר רבא אומר שלא. אלה הדעות, וכרגע בהווה מן הכמור, הגמרא עוד לא יודעת כביכול שהאמנו את המשנה בתרי רובי, אלא זה רק רוב אחד, ועל בסיס זה היא מקשה קושייה אחת על רב חיה בר אשי, היא טענה שזה תרי רובי, ואז על בסיס זה היא תקשה קושייה אחרת על רב חנן בר רבא. אז הקושייה על רב חיה בר אשי שאמר שכן פוסקים כמו המשנה, זה ששואל רבי ירמיה בשורה האחרונה בעמוד א', איך אתה אומר שרב פוסק כמו המשנה? הרי יש מקום אחר שרב אמר שביוחסין לא מספיק רוב בשביל להכשיר. איפה הוא אמר את זה? יש משנה במכשירין לגבי תינוק שמצאו אותו נטוש, והמשנה אומרת שהולכים שם לפי הרוב, כלומר אם רוב אנשי העיר יהודים אז מניחים שאותו תינוק יהודי, ושם רב אמר זה נכון לגבי זה שצריך לפרנס אותו ולהכיל אותו כמו יהודי, אבל לגבי יוחסין זה לא מספיק, כלומר מפורש שלפי רב ביוחסין רוב לא מספיק. אז איך אתה אומר שרב פוסק כמו המשנה שלנו? הרי לכאורה המשנה אצלנו מתירה לפי רוב. עונה הגמרא, כמו שאמרנו כבר מקודם בחלק הקודם, נכון, באמת המשנה שלנו מדברת על תרי רובי ולא על רוב אחד, ובזה כאמור גם רב יודע שלפי רבי יהושע מקלים גם ביוחסין. זה לפי הבנה של רב חיה בר אשי שרב כן פסק כמו המשנה. עכשיו, לפי ההבנה של רב חנן ברבה, שרב לא פסק כמו המשנה, אז עכשיו זה שוב קשה. הרי אמרנו הרגע שהמשנה היא בתרי רובי, אז אם היא בתרי רובי, למה אתה אומר שרב לא פסק כמו המשנה? עונה הגמרא, רב חנן ברבה הבין שהמשנה היא לא בתרי רובי. ממילא זה מובן, למה הוא אמר שרב לא פסק כמו המשנה? כי צריך לדעתו תרי רובי. כלומר, לסיכום, בין לפי רב חייא ברש"י, ובין לפי רב חנן ברבה, ובין לפי מה שראינו בחלק הראשון של השיעור, לפי רב פוסקים כמו רבי יהושע, וצריך תרי רובי בשביל להקל ביוחסין, הם רק נחלקו לגבי פירוש המשנה. לפי רב חייא ברש"י, המשנה היא כמו שאמרנו מקודם, בתרי רובי, וממילא רב יכול לפסוק כמו המשנה. לפי רב חנן ברבה, המשנה היא ברוב אחד, והייתה איזו הוראת שעה להקל במשנה, אבל באמת באופן כללי, רב לא פוסק כמו המשנה, אלא באמת צריך תרי רובי בשביל להקל. עד כאן החלק השלישי, בזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב', למילה גופה, לחלק הרביעי. החלק הרביעי זה כיוון שהרגע הזכרנו את אותה משנה במכשירין שעליה הרב אמר שליוחסין לא מספיק רוב, נראה את כל אותה משנה ונסביר אותה. אז משנה שם כאמור מדברת על תינוק נטוש שמצאו אותו בעיר, אם רוב העיר גויים אז הוא נחשב כגוי, אם רוב העיר ישראלים אז הוא נחשב ישראלי, ואם זה מחצה על מחצה גם אז הוא נחשב ישראלי. עכשיו במה מדובר? אז קודם כל אומר שמואל, אם הנושא כאן זה לגבי להציל אותו, כלומר פיקוח נפש, אז ודאי שהוא נחשב יהודי גם כשזה רוב גויים, כי מספיק שיש סיכוי שיהודי מחללים עליו שבת. זה לגבי להציל, על זה המשנה לא דיברה. על מה המשנה כן דיברה? אז כאן יש כמה תחומים. לגבי מה שהמשנה אמרה שכשזה רוב גוי מתייחסים אליו כגוי, זה לגבי להאכיל לו נבלות. כלומר, אם יש רוב גוי מתייחסים אליו כאל גוי ומאכילים אותו נבלות, אבל במחצה על מחצה לא. כי הרי מחצה על מחצה זה לא. כי אז זה נחשב ספק שקול, והספק תורייתא לחומרה. זה לגבי להאכיל נבלות. התחום הבא זה דברים שקשורים לממונות, כמו לגבי לפרנס אותו, להשיב עבדתו, וגם לגבי נזיקין, האם מתייחסים אליו כאל גוי או כאל יהודי, אז כאן אם יש רוב גויים אז גוי, אם יש רוב יהודי אז יהודי, אם זה מחצה על מחצה, אז כאן הכלל המוביל זה המוציא מחברו עליו הראיה. ולכן לגבי לפרנס אותו או להשיב לו עבידתו, לא צריך, כי נגיד לו, המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שאתה יהודי וניתן לך. וזה מה שהמשנה שמתכוונה כשהיא אמרה, אם יש רוב ישראל, ישראל. כלומר מחצה על מחצה זה לא מספיק, אלא נפרנס אותו רק אם יש רוב יהודים. זה לגבי לפרנס ולהשיב עבידתו. לגבי נזיקין אומרת הגמרא שהנושא כאן זה שור שנגח שור, הכלל הוא שאם שור תם של יהודי נוגח שור של יהודי אז הוא משלם חצי נזק, אם הוא נגח שור של גוי הוא לא משלם כלום, אם שור תם של גוי נגח שור של יהודי, הגוי משלם נזק שלם, אין אצלו חצי נזק. עכשיו ממילא לגבי אותו תינוק, אם זה מחצה על מחצה, אז כאמור הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה, וזה יגרום לזה שלפעמים הוא יחשב כיהודי ולפעמים כגוי. מתי? אם שור של יהודי אחר נגח את השור שלו, אז אנחנו נתייחס אליו כאל גוי, והמזיק לא יצטרך לשלם, כי הוא אמר לניזק, תוכיח שאתה יהודי ואני אשלם לך. אבל אם להפך, אם שור של אותו ספק נגח שור של יהודי אחר, אז כן יתייחס למזיק אל יהודי, כלומר הוא ישלם רק חצי נזק. למה? כי המזיק יאמר לניזק, המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שאני לא יהודי, ואז אני אשלם לך נזק שלם. אז זה בעצם מקרה שבו במחצה על מחצה מתייחסים אליו כל יהודי, ולזה המשנה התכוונה כשאמרה שמחצה על מחצה הוא נחשב ישראל, למרות שכאמור זה לא תמיד כך. יש מקרה מסוים שזה כך, יש גם מקרה שמחצה על מחצה נחשב גוי. העיקרון שמוביל כאן שבדיני ממונות, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו כל זה היה כאמור בדרך אגב, מה שמעניין אותנו זה מה שלא כתוב במשנה, וזה שביוחסין לפי רב גם רוב יהודי לא צריך, אלא צריך תרי רובי. עד כאן החלק הרביעי, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את הלימוד לארבעה חלקים, התחלנו דווקא מהחלק השני, ולמדנו על ההבדל בין כל דה פריש שהולכים לפי הרוב, לבין קבוע ששם לא הולכים לפי הרוב, אלא זה נחשב מחצה על מחצה. ראינו לזה מקורות בתנאים, המקור אחד זה במקרה של 9 חנויות קשרות ואחת טריפה, שאם הוא מצא בשר מחוץ עליהם זה נחשב פריש והולכים לפי הרוב וזה קשר, אבל אם הוא לקח מאחת מהחנויות והוא לא זוכר מאיזה, זה נחשב קבוע וזה כמחצה על מחצה ומחמירים. וראינו את זה גם במקרה של צפרדעים ושרץ, ששם זה נחשב קבוע, ואם הוא נגע באחד מהם ולא יודע איזה, לא הולכים לפי הרוב, אלא זה נחשב ספק שקול, וממילא ברשות היחיד ספקות המה, ברשות הרבים ספקות ההור. זה המקור בתנאים, שקבוע נחשב חצי חצי בין נקולה בין החומרה. בתורה למדנו את זה מבערב לא וקם עליו, שלפי רבנן זה בא ללמד, שאם הוא זרק אבן לחבורה של אנשים, יהודים וגויים, והוא מתכוון להרוג את מי שזה יהרוג, אז הוא פטור אפילו אם יש רוב יהודי, כי זה נחשב קבוע ומחצה על מחצה, וממילא כיוון שזה חצי חצי, הוא פטור כספק נפשות להקל. זה היה בחלק השני. אחרי זה חזרנו לנושא שלנו, אנחנו עדיין במחלוקת רבי יהושע ורבן גמליאל, האם אישה נאמנת לומר למי נבלה כשיש לה טענת ברי, לרבן גמליאל כן, לרבי יהושע לא, ואמרנו שלשניהם זה לא משנה אם יש רוב לטובתה, כלומר רוב כשרים או שלא, ואז ראינו את המשנה לגבי ילדה שיצאה מהעיר ונמצא ליד המעיין, שם רבי יוסי אומר בשם רבי יוחנן בנורי, שכן הולכים לפי הרוב, בין לקולה, בין לחומרה, ועל זה מקשים, הרי זה לא רבן גמליאל ולא רבי יהושע, כי הרי לדעתם הרוב לא משנה. עונה הגמרא, זה רבי יהושע, ורבי יהושע מכשיר בצרי רובי. למה? כי מה הסיבה שרבי יהושע לא מכשיר כשיש רוב לטובתה? כי הוא גוזר כל דפריש, עת הוא קבוע. אבל כשיש תרי רובי, והרוב השני זה הקרונות של הסוחרים שהגיעו לעיר, שהם עצמם נחשבים פריש, אז אם האנס יצא מהם, זה בעצם כמו פריש של פריש, ובזה גם רבי יהושע לא גוזר, עת הוא קבוע. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו עוד פעם להתחלה, הבאנו מחלוקת האם רב פוסק כמו המשנה שלנו או לא, שאלנו איך יכול להיות שהוא כן פוסק, הרי במקום אחר רב פסק שלא מספיק רוב ביוחסין צריך תרי רובי, וענינו כמו שאמרנו מקודם, באמת גם במשנה שלנו יש תרי רובי. עכשיו ממילא על זה שאלנו, אז איך יכול להיות שיש דעה שאומרת שהוא לא פוסק כמו המשנה שלנו, וענינו אותה דעה מבינה שהמשנה מדברת על רוב אחד, ולכן היא מבינה שהוא לא פוסק כמו המשנה שלנו, אבל באמת לפי כולם, לפי רב, צריך תרי רובי בשביל להקל. זה היה בחלק השלישי. עכשיו, מאיפה באמת למדנו שרב פוסק שצריך תרי רובי? ממשנה במכשירין שמצאו תינוק נטוש ואמרו שם שאם יש רוב ישראל הוא נחשב כישראל, ורב אמר, זה נכון לגבי לפרנס אותו, אבל ליוחסין רוב לא מספיק. אז מכאן למדנו שלרב, רוב לא מספיק ביוחסין, צריך תרי רובי. עכשיו, כיוון שהבאנו כבר את אותה משנה, הגמרא הסבירה את כל אותה משנה, וקודם כל הבאנו את שמואל שאומר שגם אם יש רוב גוי מצילים מזה סכנת חיים, ולגבי שאר התחומים, אז לגבי להכילו נבלות, מאכילים אותו רק אם זה רוב גויים, אבל מחצה על מחצה לא מאכילים. חילים, כי זה ספק דורייתא לחומרה, לגבי נזיקין ולפרנס אותו ולהשיב עבדתו, אז אם זה רוב גויים ודאי שלא, אם זה רוב יהודים כן, אם זה מחצה על מחצה, אז הכלל שמנחה זה מוצאים החבורה עליו ראיה. ולכן בנזיקין לפעמים נתייחס אליו כיהודי ולפעמים כאל גוי, לגבי לפרנס ולהשיב עבדתו נתייחס כאל גוי, כי המוצאים החבורה עליו ראיה. כל טוב.